אנחנו התחלנו ללמוד במאמר את המשמעות של המושג של מצרים בקדושה. אז הוא הביא את לשון הקבלה, ששם כתוב שיש מושג של יסוד דאמא, הנמשך דרך הגרון עד חזה וזה רמפין. את המושג הזה הוא רוצה להסביר. אז התחלנו להסביר מה זה גרון. גרון זה ממוצע בין השכל לבין המידה שבלב. הסברנו שהמידה שבלב זה עולם אחר לגמרי מהשכל, וכדי שזה יתהפך משכל ללב, למידה צריך להיות ממוצע באמצע. הוא מסביר את זה מאוד בריחות, עצרנו באמצע הביום, נמשיך הלאה. והיינו שבגרון יש בחינת הקנה. הרי בגרון יש לנו, דיברנו, יש שלושה שלוחי השפע, שלושה שרים, ואחד מהם זה הקנה, והסברנו גם באחד המאמרים הקודמים, אמר שנקרא שר המשקים. משקים, אמרנו הרי ששלושת הצינורות השפע שיש בגרון, אחד מהם תפקידו להוריד מלמעלה למטה, שזה משקים, זה הליכות של המוח להוריד ללב. שני השרים האחרים, אחד תפקידו מלמטה למעלה, ואחד הממוצע בין שניהם. שר המשקים שעיקר תפקידו זה מלמעלה למטה. אנחנו כרגע מדברים על התפקיד שלו. כרגע אנחנו מדברים על התפקיד של להוריד מהמוח ללב. אז כשהוא עובר דרך הקנה, יש שר המשקים שממשיך שפע יסוד המים ולחלוחית שבמוח אל הלב. זה תפקידו להוריד את השכל שיהפוך להיות רגש. הוא אומר דבר מעניין, כי כל בחינת קנה הוא עניין המשכה מלמעלה למטה. כל פעם שאנחנו מוצאים את הביטוי הזה קנה, יש לו את אותה משמעות של המשכה מהעליון לתחתון, ואפילו שהניקוד משתנה, אבל האותיות נשארות. לדוגמה, כמו כתוב קנה חוכמה, קנה בינה. אז המילה קנה זה לא קנה, זה קנה שם וזה לשון קניין. אבל זה אותו לשון, קנה חוכמה, קנה בינה, גם שם הכוונה היא שימשך אליך חוכמה למטה, שימשך אליך בינה למטה. אז רואים, אותו דבר, הקנה, למרות שזה קנה וזה קנה, אבל מבחינה רוחנית ופנימית זה אותו משמעות. והוא, מה התפקיד של אותו קנה? בחינת הממוצע לחבר שפע השכל שבמוח, להתפשט בבחינת מידה בלב, להפוך את ההתבוננות, שאדם מבין בשכל שהקדוש ברוך הוא גדול והוא בא לבית וכו' וכו', זה אמור בסופו של דבר לרדת ללב, שיהיה לו אהבה לקדוש ברוך הוא, וזה יגרום לו לקיים תורה ומצוות. אז כדי שמהשכל זה ירד ללב, יש את הגרון, את הממוצע שבאמצע. והנה, אנחנו הרי רוצים כאן להסביר שכשזה מגיע לממוצע, פה יש בעיה, פה פרו יכול להיכנס. כי כשזה בשכל, כשמאיר ההבנה, אז פרו אין לו מה להתערב. הקליפה לא יכולה לקחת את זה, הרי הוא מבין את האלוקות. אם הוא הצליח שזה יגיע כבר למידה בלב, יש לו כבר אהבה לאלוקות, אז ברוך השם, כבר הפרו שוב לא יכול לבוא. איפה פרו יכול להתאפס? בשלב באמצע, כשזה בקנה. מה הבעיה? והנה עניין בחינת ממוצע הזה בין השכל למידה, כשזה נמצא באותו ממוצע, כשזה נמצא בגרון הזה, הרי מה הסטטוס כרגע של העניין כשהוא נמצא בגרון? הרי אינו לא מהות שכל ולא מהות מידה. כרגע זה לא שכל ולא מידה, זה כרגע בממוצע. הוא מפרט ומסביר ברחבה. בצנו לומר. דקודם שנמשך השכל בבחינת הגרון, לפני שזה ירד לגרון, שזה עדיין היה שכל, ביותו עדיין במוח, שמה זה שכל, שמה זה בסדר גמור, זה הבנה אלוקית, ובחינת מהות שכל ותכלית. והוא רק, מה עניינו כשהוא נמצא במוח? היותו משיג איך שהדבר טוב, משיג בשכל שאלוקות זה טוב, אז בסדר גמור, אז הפרו לא יכול להגיע לפה. עכשיו נלך לקצה התחתון, אחרי שהוא יצליח לרדת ללב, וכן, לאחר שמתהפך השכל לגמרי למהות מידה, כשהוא יצליח שזה ירד לגמרי ללב, וזה יהפוך להיות למידה לעניין של רגש, אז השכל נעשה מהות מידה לגמרי, השכל פשוט תורגם לרגש מוחלט, הוא מגדיל המידה, עד הרבה, המידה אצלו מאוד בהרחבה, האהבה שלו ועוד בעוצמה, כשזה בלב, זה ברגש מאוד רחב, וזהו בחינת התפשטות והרחבה. אז בשני הקצוות הללו הכל בסדר. אך ביות השפע בבחינת הממוצע, אבל כשהשפע הזה נמצא בשלב הביניים, הוא נמצא בממוצע, מה זה הממוצע? שהוא הגרון. דהיינו, מה קורה כשהוא נמצא בגרון? כשמצטמצם השכל, להתהפך לבחינת מידה. עכשיו, הוא כבר לא שכל, הוא כבר מצטמצם, יש לו מטרה להגיע למידה, אבל מה הוא כרגע בשלב הביניים? וקודם התהפכותו, לפני שהוא נהיה באופן של מידה, שעדיין לא נתהפך ממש, כי אם הוא מצטמצם להתהפך, הוא עוד לא נהיה מידה, הוא רק עומד בחנה לקראת ההתהוות החדשה שלו, אז הוא בחינת גרון. מה הוא אז? איך אפשר לקרוא לו אז? שכל או רגש, איך נקרא לו כשהוא בגרון? אז הוא אומר שהגרון אינו לא ממהות מוחין שבראש. אי אפשר לקרוא לו כרגע שכל, ולא ממהות מידות שבלב. אי אפשר גם לקרוא לו רגש, הוא עדיין לא זה ולא זה. שאינו מהות שכל, למה הוא לא שכל? כי הוא לא במוח, הוא ירד כבר. שהרי ביות השפע בגרון, היינו, שכבר ירד ממהות שכל שבמוח. הוא כבר ירד, הוא כרגע כבר לא מתבונן, הוא כבר הגיע למסקנה. תראה, הוא סיים את שלב ההתבוננות, הוא עכשיו רוצה להוריד את זה לכיוון הלב, אז זה כבר ירד מהעולם של השכל, להיות יורד ונמשך להתהפך למרות מידה, יש לו עכשיו מטרה שזה ירד ללב, אבל זה עדיין לא הפך להיות לב. וגם מצד שני, אינו מהות מידה, הוא עדיין אי אפשר לקרוא לזה אהבה, למה? כי שלא בא עדיין בכלל מהות מידה, זה עדיין לא בלב. אז איך קוראים לזה בשלב הזה? וזהו בחינת הפסק. בין מהות שכל למהות מידה. דהיינו בין לבין. זה בין זה לבין זה. וזה נקרא מקום החתך. כשירד ממהות הראשון, ומה זה המהות הראשון? שהיה מהות שכל, ממש מפרט כאן בהרחבה מאוד לא רגילה כל כך עריכות, בדרך כלל במאמרים האלה, ממש מפרט. שירד ממהות הראשון שהיה מהות שכל, ולמהותו השני שהיא מהות מידה, עדיין לא הגיע. אז זה לא פה ולא שם. עכשיו יש כאן הגעה ארוכה עד הקטע והנמשל, לדלג על ההגעה, נמשיך עכשיו להסביר את המושג שאיתו פתחנו קודם מהקבלה, והנמשל מזה יובן למעלה. מהריכות הזו שהסברנו על הגרון, שזה שלב ביניים, בין המוח לבין הלב, מה הנמשל מזה למעלה? דיני, עניין יסוד אימא, שמסתיים בחזה דזעיר אנפין. זה הביטוי שהבאנו קודם מהקבלה. דזעיר אנפין. אז הוא מסביר כרגע מה זה נקרא אימא, מה זה יסוד אימא, מה זה זעיר אנפין, ומה זה חזה דזעיר אנפין. אז הוא מסביר ככה. פירוש, שאימא, שכתוב בפנימיות התורה אימא, למה מתכוונים במילה אימא, אימא הוא בחינת בינה. ידוע, אבא ואימא זה חוכמה ובינה. אז אימא זה בעצם בינה, שהוא בחינת השגת השכל. עכשיו נראה לקצה התחתון, זעיר אנפין. מה זה זעיר אנפין? והזעיר אנפין הוא בחינת המידות, דאצילות. זעיר אנפין זה הכינוי לרגשות, למידות. חסד, גבורת. עכשיו, מה אנחנו רוצים? שהאימא תרד לזעיר אנפין. שהשכל ירד לעולם של הרגש. והתהוות המידות הוא מהשכל. מאיפה מתהווה מידות? בקדושה. איפה מתהווה האהבה לקדוש ברוך הוא? אם קודם כל יש שמה ישראל, יש התבוננות, אז יש ואהבת. המידה לא נולדה מהאבים. אז קודם זה מתחיל מהאימא, יש אבא, אימא, אחר כך זה יורד לזעיר אנפין. כנ"ל במשל. וזהו, זה הכוונה מה שכתוב בביטוי, בציטוט שהבאנו. שיסוד אימא, מה זה יסוד אימא? החלק התחתון של אימא. דהיינו, הסוף של השכל. התבוננת, הבנת, הגעת למסקנה בשכל שהדבר הוא טוב, אז זה נקרא יסוד אימא. עכשיו אחרי שהגעת למסקנה בשכל שזה טוב, מה עכשיו אתה צריך לעשות? להוריד את זה למטה. מסתיים בחזה דזעיר אנפין. מה זה נקרא חזה דזעיר אנפין? דהיינו, מה שנתהפך שפע השכל להיות בחינת מידה, כשזה יורד מהשכל, וזה יורד מהשכל להיות בחינת מידה, זה הירידה שאליו הוא מצפה, זה המטרה של העניין, כן? עכשיו, שוב, יש כאן הגעה, נדלג לקטע הבא, אמנם, אחרי שאנחנו יודעים שיש אימא, ויש יסוד אימא, יש זעיר אנפין, ואנחנו רוצים שיסוד אימא ירד לחזה את זעיר אנפין, זה בעצם במילים אחרות, כל מה שדיברנו באריכות קודם, במשל, איך שזה אצל נפש האדם, אז גם למעלה יש ממוצע, דיברנו שיש מוח ולב, יש גרון, גם למעלה זה אותו דבר. אמנם צריך להיות בחינת ממוצע לחבר בחינת יסוד אימא עם המידות, שהוא בחינת זעיר אנפין. כדי לחבר את האימא, את הבינה, לזעיר אנפין למידות, יש באמצע את הממוצע. מה זה הממוצע? הוא בחינת הגרון, ששם מתחילים המידות להתהפך, להיות חיות, סליחה, ששם מתחילים המוחין להתהפך, להיות חיות למידות. זה השלב שהמוח, השכל, ההבנה, הולכת עכשיו להיות מתורגמת לעולם הרגש. וירדו ממהותן הראשון. זה כבר לא שכל. וירד מהמוח. שכל זה לא. אם זה היה מאיר שכל חזק, אמרנו, פרו לא יכול לגשת. הקליפה לא יכולה לקחת את זה. ברגע שזה איבדת את השכל, אבל זה עוד לא מעובד למידות בשלב הביניים, וירדו ממהותן הראשון שהיו בחינת שכל, בחינת גדלות המוחין. ואתה בגרון, מה זה השלב ביניים הזה? נצטמצם. כרגע זה נמצא, גרון אמרנו, זה המקום הכי צר, הכי מצומצם. זה בבחינת קטנות המוחין. כרגע לא מאיר אצלו התובנה בעמקות. כי אם התובנה בעמקות הייתה מהירה, לא יכול להיוולד לב. כי מוח ולב זה שני עולמות. צריך רק לזכור את המסקנה של התובנה, כדי שיהיה לו יכולת להגיע למידות. אז המוחין נמצאים אצלו כרגע בקטנות. למה? בכדי להתהפך למידה. איך קוראים לשלב הביניים הזה, לגרון? ולקח שם הוא בחינת מצרים. זה נקרא מצרים. למה קוראים לזה מצרים? המילה מצרים זה שתי מילים. מיצר מי. מה זה נקרא מי? מי בגימטריה זה 50. בחינת מי זה נון שערי בינה. בינה יש לה 50 שערים, 50 שלבים. אז כשהבינה נמצאת בצמצום, זה מיצר מי, המי, דיין, 50 שערי בינה נמצאים כרגע בקיבוץ, בצמצום. הנמשכים במידות, כשהם בגרון, הם בתכלית המיצר והקטנות. שערי הוא בחינת מיצר וקטנות לגבי המוחין, כשהם בראש. יחסית למוח, זה קטנות, כי זה כבר לא מוח. יחסית ללב, זה גם קטנות, כי זה עדיין לא הגיע ללב. זה קטנות, כי כמו שאמרנו, זה לא מוח, עדיין כבר לא מוח ועדיין לא לב. וגם לגבי המידות שבלב, שכשנעשה מהות מידה, כשזה ירד ללב, אז זה יהיה בעוצמה, זה יהיה בהתלהבות גדולה. הנה, אז השכל מגדיל המידה להיות בהתפשטות רב. אבל מה שאין כן בגרון, אינו עדיין מהות מידה בהתגלות, וגם אינו בגדלות המוחין, כמו שהעריך קודם. על כן, איך קוראים למשלב הביניים הזה?
מיצר.
זהו מיצר, יותר מבחינת השכל ומבחינת המידות. מסיים את הקטע ואומר, וזהו מה דעית בכתבי האריזל. מה אומר האריזל? דגרון וחרן הוא עניין אחד. גרון וחרן זה אותו דבר. כי בגימטריה הם אותו דבר, למרות שיש ביניהם הבדל של מספר אחד, אז ידוע שלא תמיד מדייקים בגימטריות, בקבלה, אם ההבדל הוא רק אחד. יש הבדל אחד במספר אחד ביניהם, כי חרן זה בגימטריה 258, וגרון זה 259, אחד יותר. אבל זה אותו עניין. כמובן בלקוטי תורה ריש פרשת ויצא, ששניהם בגימטריה אחת. מה הקשר? למה חרון וגרון קשורים אחד עם השני? כי מה אמרנו, מה זה גרון? גרון זה המיצר, זה כבר אין כאן, זה קטנות המוחין, אין כבר את העוצמה של המוח. מזה יכול לצאת חרון, כעסים. אדם שיש לו הרבה שכל, הוא אדם מבוגר, מבין את העניין ברחבות, אז הוא לא כועס על כל דבר שלא בדיוק מתאים, יש לו מוח גדול, ראש גדול. אדם שיש לו ראש קטן, כמו ילד קטן, אז אצלו החרן, מלשון חרון אף, אצלו מאוד מהר. כי יש גרון, יכול לצאת מזה חרן, שזה הפרו יכול לתפוס שם, כמו שהוא מברט. כי הדינים והגבורות, מאיפה בא דין וגבורה, נמשכים מצד קטנות המוחין. כשנהיה קטנות המוחין, יכול להיות גבורה. כנודע ממשל התינוק, שאינו יכול כלל לסבול דבר שכנגד רצונו. תינוק, אתה עושה לו משהו שלא בדיוק מה שהוא רוצה, אז הוא משתולל. אדם מבוגר יכול לשאת גם אחרים, הפכים. למה הילד הקטן לא יכול לסבול? מחמת ששכלו קטן ביותר. אבל סבא, סבא זה כינוי לאדם שהוא בוגר, דעתו היא סעתים, הדעה שלו היא מיושבת, שיוכל לסבול מה שנגד רצונו. למה? מחמת שדעתו מתיישבת, מבחינת מוחין די גדלות, כמו שכתוב בישישים, חוכמה, כי הוא אדם שישיש, הכוונה היא, הוא מיושב, יש לו, כמו שאומרים, הוא ראה כבר הרבה, הוא הבין הרבה, הוא לא מתפעל בכל דבר, ואין לו יכול, אין לו בעיה לקחת גם את ההפכים. לכן, מבחינת גרון, כשזה נמצא באופן של הגרון, אז מה נהיה מזה? חרן. ואז הוא יסביר, ולכן פרו דווקא מגיע לפה, ועומד על היור, זה שני קטעים הבאים, פשוט נסיים את העניין, נסיים את המשל. והנה היא בחינה זו, שבחינת היות המוחין בגרון הנעל, הנקראים מצרים, הוא בחינת עיבור. לשלב הזה קוראים גם עיבור, כי בעיבור זה אותו דבר. אין את הלידה, אין את ההתגלות עדיין. כן נזכר בפרי עץ חיים בשער הפסח, שנקרא, שבחינת עיבור הוא, כתוב בפרי עץ חיים, מהקבלה, מה זה עיבור? שזעיר אמפין הוא כלול תלת גו תלת בבחינת עיבור בבטן אימא. המידות עדיין לא בהתגלות. כשזה יהיה בהתגלות, אז זה כבר לידה. כשהמידות נמצאים עדיין כלולים בבטן של אימא, דהיינו, שנמצאים כלולים עדיין בעולם המוחין, זה נקרא עיבור. שזהו עניין העיבור, שהגרון מפסיק בינתיים. ואין המידות מתגלים בבחינת לידה וגילוי ממש בלב. והוא למטה, גם כן בעבודה עניין העיבור, גם כן. גם פה בעולם הזה, למטה, בעבודת השם, השלב הביניים הזה שצריך להיזהר ממנו, שהמצרים, שהפרו יכול לשלוט, זה שלב העיבור. כנל, שהוא בבחינת מיצר הגרון. הגרון והעיבור זה אותו רעיון, כי בשניהם אין התגלות עדיין של המידה, וגם השכל כבר נמצא בקטנות. שהוא, כשהוא משיג היטב, גדולתו התברך. ויש לו אהבה ועירה באלם. ואינו מציין לידי גילוי שיהיו בהתגלות ליבו. למה עדיין זה לא בהתגלות? והוא מחמד שהם מבחינת מעצור הגרון, שנשארים שם מבחינת עיבור ואלם, ואינם באים לידי גילוי בלב. עד כאן הוא העריך והעריך והעריך להסביר מה זה הגרון. מסיים את הארבע שורות האחרונות, הוא אומר, וזהו גם כן עניין הפסוק, הוא פרו עומד על היאור. פה על השיבר הזה של הגרון, פרו עומד ואומר, זה ההזדמנות שלי, לקחת את הבן אדם שהבין טוב מאוד, אבל לא לתת לו להגיע לרגש הנכון. דהיינו, כשזה ירם פינו בבחינת עיבור, שזהו סוד מצרים, אמרנו זה מצרים, מיצר מי? אז נאמר הוא פרו עומד, כי היאור, היאור, מה המשמעות של היאור, כמו שהביא גם בתחילת המאמר, הוא יסוד דאימא שבו המוחין בבחינת עיבור ואלם. והיינו כשהם מבחינת מיצר הגרון כנל, ולשם פרו, מה זה פרו? שהוא העורף עומד ודורך על היאור הנל, הוא מעכב שלא יהיה לידה, הוא לא רוצה שיהיה לידה, ברגע שזה יהיה לידה, שיתעורר באהבת השם, אז גמר על פרו, הוא לא רוצה. בעבודת השם היינו, מה זה בעבודת השם הפרו? מבחינת רצונות הזרות, המעכבים גילוי המידות, במקום שיהיה לו רצון לקדושה, יש לו רצון זר, ואז המידות לא מתגלים, ואז יוצא מזה כל הבעיות, זה מצרים. עכשיו צריך לדעת, אתה יוצא ממצרים, נראה בהמשך בזאת.